הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון י' ג' בתיבת תף שינה ח' מסכת שבועות, דף למד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שבוע פרשת שמות. הימים הללו מכונים שובבים, ראשי תיבות של שמות הפרשיות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. הוא רמז לפסוק בספר ירמיה פרק ג' פסוק חב ב', שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. ומובא בשם האריזל שימים אלו מסוגלים לתקן פגמי הנפש במידת יסוד. ומתחילים בפרשת שמות, לפי שקוראים בה, מעניין שיעבוד מצרים שעל ידו נתקן פגם אדם הראשון. כאמור במסכת עירובין דף חי עמוד ב'. ומסיימים בפרשת משפטים שקוראים בה כי תקנה עבד עברי. בשנה מעוברת מוסיפים לשובבים גם תת, שזה ראשי תיבות של עוד שתי פרשיות, תרומה ותצווה. בעיקר תיקון השובבים בשנה מעוברת. ומנהג תעניות אילו בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת מתקן יותר. כמו שאומר רבי חיים ויטל זצ"ל. ובימים אלו תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו, כותב כף החיים. בעיקר היסוד למנהג התענית הוא ביום חמישי, ויש שנהגו להתענות גם ביום שני. המתענים בימים אלו, בשבועות אלו, יזכרו לקבל התענית במנחה שלפניה. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לאיל בדף חף דלת. האוכל נבילה ביום הכיפורים פטור. היה זה בערב יום הכיפורים. יהודים רבים לקו במחלת החולרה אשר הפיל החללים ברחבי העיר, ובהתקרב היום הקדוש העיק על יהודי העיר המחשבה שרוב הקהל ייאלץ לעבור על איסור התורה ולאכול ביום הכיפורים. גם ההצעה לאכול חצי שיעור בלבד, דהיינו פחות מככותבת, מאכל ופחות מרביעית משקה, לא העלתה ארוחה לצערם, משום שאומנם אין אנשים על אכילת חצי שיעור, אבל גם אכילת כמות כזו אסורה מן התורה. האם יש דרך הלכתית להפחית את האיסורים שעליהם יאלצו לעבור יהודים אלו? בשם הגאון רב ישראל מסלנט, זכר צדיק לברכה, מוסרים עיצה הלכתית, אשר לגודל חריפותה היא רווחת עד לימינו בבתי המדרש. בערב יום הכיפורים, אמר הגאון, יש לפרסם כרוז שלפיו, טרם כניסת יום הכיפורים על כל יהודי חולה להישבע, כי החל מרגע זה ועד צאתו של היום הקדוש, הוא לא יאכל כשיעור. עתה, אחר שנשבע שלא יאכל שיעור ביום הכיפורים, יקל עליו לאכול ביום הכיפורים. מוזר, לא? הנה ניווכח עד כמה פשוט רעיונו הגאוני. בסוגיה אצלנו מבואר, כפי שכותב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ז הלכה ח', כלל גדול בכל איסורים שבתורה שאין איסור חל על איסור. כלומר, כאשר חפץ מסוים כגון מאכל אסור, ונוצרו תנאים חדשים אשר בעתיים יש להחיל איסור נוסף על מאכל זה, הדומה לאיסור הקיים עליו זה מכבר, אין האיסור השני חל עליו, משום שאין איסור חל על איסור. וביתר פירוט, להלכה, אם האיסור הנוסף הוא איסור מוסיף או איסור כולל, אז כן איסור חל על איסור. מה זה איסור מוסיף? אם האיסור השני מוסיף איסורים על חפץ זה, כגון שהאיסור הראשון אסרו באכילה בלבד, והאיסור השני גם גורם לו להיעשר בהנאה. איסור כולל הוא, אם האיסור האחרון כולל בתוכו מאכלים נוספים שעד עכשיו היו מותרים, מתוך שהאיסור חל עליהם, הוא חל גם על החפץ האסור. כאמור לאל פוסק הרמב״ם, כי גם חצי שיעור אסור מן התורה כדעת רבי יוחנן במסכת יום הדף עין דלת עמוד א', משום שחצי שיעור חזי להצטרופי. ובפירוש הסברה הזו נחלקו רבותינו במסכת חולין, ולדעת הריבש, הצלח ופוסקים נוספים, כוונת הגמרא היא שהתורה גם אסרה חצי שיעור, משום שחצי שיעור זה ראוי להצטרף לחצי שיעור אחר, ולהרכיב איסור שלם של שיעור. אמור מעטה, התורה אסרה אכילת חצי שיעור אך ורק כאשר הוא ראוי להוות נדבך להרכבת איסור של שיעור שלם. לכן, האוכל חצי שיעור רגע קט לפני צאת יום הכיפורים, אינו עובר על איסור חצי שיעור, משום שבפועל לא ניתן לעבור עם חצי שיעור זה על איסור שיעור, שהרי אותו אדם לא יספיק לאכול חצי שיעור נוסף לפני צאת היום הקדוש. ומכאן לרעיונו של הגאון רב ישראל מסלנט זצל. ישבו אמר, כי לא תאכלו שיעור שלם, וכמובן כן לא תעשו כל המלאכות והאיסורים האחרים של יום הכיפורים, החל מדקה אחת לפני כניסת יום הכיפורים והצאתו. השבועה הזאת תגרום לכך שתהיו אסורים לאכול ביום הכיפורים עקב שבועתכם, וממילא איסור התורה לאכול ביום הכיפורים כלל לא יחול עליכם, שהרי אין איסור חל על איסור. מאחר שמסרו את עצמם גם מכל האיסורים, אין יום הכיפורים נחשב איסור מוסיף, שהרי אינו אוסר עליהם דבר מה שהיה מותר להם עד עכשיו. מעתה המשיך רבי ישראל ואמר, כאשר תאכלו חצי שיעור ביום הכיפורים, לא תעברו על כל איסור מן התורה. שהנה האיסורים מהם אתם חוששים כעת, הם איסור האכילה ביום הכיפורים ואיסור האכילה מחמת השבוע. ובכן, מחמת שבועתכם אין לכם לחשוש, כי נשבעתם שלא תאכלו שיעור שלם. אבל לא נשבעתם שלא לאכול חצי שיעור. ואם הלמדנים שבכם ישאלו, מדוע לא יחול איסור האכילה ביום הכיפורים על אכילת חצי שיעור, דהיינו, במקום שבו לא חל איסור השבוע, דהיינו, אכילת חצי שיעור, יחול איסור יום הכיפורים, שהרי במקרה זה אין איסור חל על איסור, אף לכך אין לחשוש, שכן, איסור חצי שיעור אינו איסור עצמי, והוא חל אך ורק כאשר הוא יכול להרכיב את האיסור של השיעור השלם. במקרה שלפניכם, יום הכיפורים כלל אינו אוסר עליכם לאכול שיעור שלם. זה היה פתרונו המדהים והגאוני של רבי ישראל מסלנט, זכר צדיק לברכה. הדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של פותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת ויחי, שבת חזק, את למדנו את דפים למד א' ולמד ב' במסכת שבועות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אילו דברים נלמדו לעניין הדיין מהמילים מדבר שקר תרחק, והתשובה, שלא יסס הנגרון לדברה ולא יניח תלמיד בור לשבת לפניו, לא יצטרף לדיין גזלן, ואם יודע בדין שהוא מרומה, לא יפסוק על פי העדים ויאמר שהאחריות עליהם. שאלה שנייה, מה למד רב כהנא מהמילים לא תיסה שם משב, והתשובה שלא ישמע דיין דברי בעל דין אחד קודם שיבוא חברו, וגם שבעל הדין לא יתאים דבריו לדיין קודם שיבוא חברו. שאלה שלישית, מי הוא ואשר לא טוב עשה? התשובה, לרב זהו הבא לייצג חברו בבית הדין על ידי הרשעה, ולשמואל זהו הלוקח שדה שיש עליה עוררין וסומך על חוסקו שלא יוציאו ממנו. שאלה רביעית, איזו דבר שאינו טוב יש בבא בהרשעה? והתשובה, מפני שאפשר שיותר נוח לרדת לדין עם הבעל דין עצמו שמה יוכל להתפשר עם הנתבע, ואילו הבא בהרשעה אינו יכול להתפשר. שאלה חמישית, האם נוהגת שבועת העידוד במשחק בקוביה? והתשובה, לרב פאפה נוהגת ולרבך הבר יעקב אינה נוהגת. שאלה שישית, במה נחלקו רבי מאיר וחכמים אם בשבועת הפיקדון כמושבע מפי אחרים הוא רק בבית דין? התשובה, אם מושבע מי אחרים שנלמד משבועת העדות, נלמד בדון מינה ומינה, או בדון מינה ואוקי באטרה. שאלה שביעית, אם השביע הי פעמים בבית דין, כמה חייב ומדוע? תשובה, חייב רק אחת, מפני שאינם יכולים לחזור בהם אחר הכפירה בבית דין ולהודות. שאלה שמינית, מניין נלמד שרק כפירה בבית דין מחייבת? והתשובה, שכתוב אם לא יגיד ונשא אבונו, שחייב רק אם כפר במקום, שאם היה אומר עדותו היה הנתבע מתחייב. שאלה תשיעית, כיצד שייך שיכפרו בית העדים כאחד? לרבי יוסי הגלילי אפשר יחד, משום שאפשר לצמצם, ולחכמים שייך באופן שהתחיל השנית כפירתו בתוך כדי דיבור לכפירת הראשון. שאלה אחרונה, איזה עד סוטה שלכולי אלמה יש בו חיוב שבועת העדות? והתשובה, עד על תומה שנאמר ועד אין בה. משמע שדי אף בעד אחד כדי לאוסרה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. עודות דפים. למד א' ולמד ב' במסכת שבועות שלמדנו בערב שבת קודש פרשת ויחי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' ג' בטבת תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף למד ג' במסכת שבועות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב', מן הנקודותיים והמילים כפר אחד ועודה אחד, מילים המצויות 11 שורות לפני סוף דף למד ב'. מן המילים הללו, כעת בסייעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו לעיל במשנה, בדף למד א' עמוד ב', כפר אחד מן העדים ועודה אחד, הכופר חייב, וזה שעודה פטור. אנחנו מדברים כמובן, אודות המשנה המפרטת, מתי חייבים קורבן כל היהודים עידות וכפרו, ומדי אין חייבים אלא חלק מהם. אז במקרה שכפר אחד מן העדים ועודה אחד, הכופר חייב וזה שעודה פטור. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקת משנתנו. מקשה הגמרא אשתא, מעתה יש לי תמוע. כיוון שבכפרו שני העדים בזה אחר זה, דתרוויו ככפרי, אף על פי ששניהם כפרו בכל זאת אמרת, נאמר במשנתנו שהראשון חייב והשני פטור, וזאת למרות שיכול הראשון לטעון, לא הפסדת לך בכפירתי, שגם אם הייתי מעיד לך, לא היית יכול לגבות את הממון, שהרי העד השני כפר, מכל מקום חייב הראשון. זאת הועיל, ובשעה שכפר עדיין לא כפר השני, ויכול היה התובע לגבות ממון בעידות שניהם. אז בכפר אחד והודעה אחד, שרק הראשון הזיק בכפירתו מבעיה, האם בזה יש להסתפק, שלכן צריכה המשנה להשמיע לנו את הדין בזה? הרי ודאי שהראשון חייב, מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב זאת? מדרצת הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה משנתנו לומר את הדין הזה, אלא כגון שכפרו מתחילה שניהם יחד, שני העדים, ואמרו שאינם יודעים לו את העדות, לאותו אדם שנזקק לעדותם וביקש מהם לבוא ולהעיד בבית הדין. ולאחר מכן חזר בו אחד מהם מכפירתו והודה שאכן יודע הוא עדות, וההודעה הייתה בתוך כדי דיבור מן הזמן שכפר, ולא הוא צריכה המשנה לחדש שהראשון חייב, כי זה פשוט. והקמה שמלן, איזה דבר ישמיע לנו משנתנו? זה שהשני פטור. ואף שכפר יחד עם הראשון, מכל מקום כיוון שחזר בו והודה, פטור. למה? ותוך כדי דיבור כדיבור דמי. דיבור הנאמר תוך זמן מועט לדיבור שלפניו, הרי הוא נחשב כדיבור אחד. ומשום כך יכול אדם לחזור בו מדבריו הקודמים בתוך כדי דיבור. ומטעם הלכה זו פטרה המשנה את השני, שכיוון שחזר בו מכפירתו בתוך כדי דיבור והודה, או אילה חזרתו, והרי זה כאילו לא כפר מעולם. וכמה זה תוך כדי דיבור? כבר למדנו לעיל בדף למד ב' עמוד א', בכדי שאלת שלום של תלמיד לרב, שיעור זמן של אמירת שלום עליך רבי. מקשה הגמרא ביש, למה התירוץ הזה מובן לרב חיסדא? דמוקי ללאה הוא שהעמיד את הדין השנוי לפני כן במשנה, שאמרה, כפרו שניהם כאחד, שניהם חייבים, הסביר רב חיסדא שכפרו יחד ממש בצמצום, וכשיטת רבי יוסי הגלילי שאמר, אפשר לצמצם. אז לדבריו מיושבת המשנה שהחידוש ברישה של המשנה, כלומר בדין של כפרו שניהם כאחד, שהוא דין מוקדם יותר לדין שאנחנו דנים בו כעת, כפר אחד ועודה אחד, אז בדין ההוא של כפרו שניהם כאחד, החידוש הוא שאפשר לצמצם. ועדיין לא ישמיע לנו המשנה את הדין של תוך כדי דיבור, ולכך, סייפה, הדין שאנו עוסקים בו כעת בכפר אחד ועודה אחד, יצטרך להשמוע, איננו צריכה המשנה להשמיע לנו, ולכתוב את הדין הזה שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. אלא לרבי יוחנן שפרש את הדין השנוי ברישה כפרו שניהם כאחד, כשיטת חכמים הסוברים שאי אפשר לצמצם, ובאמת אין הכוונה שכפרו שני העדים בבת אחת ממש, אלא שכפרו זה אחר זה, בסמיכות של תוך כדי דיבור. זאת אומרת שהשני כפר בתוך כדי דיבורו של העד הראשון. אז לדבריו של רבי יוחנן קשה, כי נמצא שחידשה המשנה כבר ברישה את הדין של תוך כדי דיבור. וכן בסיפה בכפר אחד והודעה אחד, גם מחדש את המשנה את הדין של תוך כדי דיבור. אם כן נשאלת השאלה, תרתי למה לי? מדוע צריכה משנתנו להשמיענו פעמיים שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתימה אני מילי שמה תאמר שדברים אלו שתוך כדי דיבור כדיבור דמי הם רק כפירה וכפירה, שאם הראשון כפר ואחריו כפר השני, התחדש בדין תוך כדי דיבור שנחשבת כפירתם כאחת, ושניהם חייבים בקורבן. אבל כפירה והודעה, כשעד אחד כפר וחזר בו תוך כדי דיבור והודעה, אימה לו, שמה לו בטלה כפירתו, כי לא התחדש בדין תוך כדי דיבור שיכול לחזור בו, וממילא התחייב גם השני בכפירתו שכפר יחד עם העד הראשון. כמה שמלן משמיע לנו משנתנו שאין הדבר כך, אלא התחדש בדין של תוך כדי דיבור, גם שיכול אדם לחזור בו מדבריו הקודמים בתוך הזמן הזה, ולכך גם בכפר והודעה, אם הייתה הודעה בתוך כדי דיבור לכפירתו, יהיה פטור משבועת העדות. יוצא איפה על פי ביורו של רשי? כאן בגמרא שיש שני חידושים בדין של תוך כדי דיבור. א', עדות שני העדים חשובה כאחת אם העידו בתוך כדי דיבור, ואת הדין הזה לומדים מהרישה. ב', שיכול אדם לחזור בו מדבריו בתוך כדי דיבור, ואת הדין הזה לומדים מן הסיפה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו היו שתי קטעי עידים, כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השנייה, שתיהן חייבות מפני שהעדות יכולה להתקיים בשתיהן. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לתבוע מישהו בדין ובא לקט עידים ואומר להם בואו והעידו לטובתי, והם אומרים לו שהם לא יודעים את העדות שהוא זקוק לה, ולאחר מכן הוא פונה לקט נוספת וגם היא כופרת, ולאחר מכן מתברר שבשקר הם כפרו כי הם כן יודעים את העדות, שתי קטעי העדים חייבות, מפני שהעדות יכולה להתקיים בשתיהן. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקת משנתנו. ביש למה מובן הדין שהקט השנייה תתחייב משום שכבר כפרה לה קט הראשונה. נמצא שהקט השנייה היא המפסידה את תובע העדות, שהרי רק הם נותרו להעיד עבורו. אלא הקט הראשונה, עמי, מדוע תתחייב בכפירתה? והקיים השנייה, הרי הקט השנייה עדיין קיימת ותוכל להעיד עבורו. אז מה הפסידו לו עידי הקט הראשונה? תרץ את הגמרא בדף למד ג' עמוד א', אמר אבינה, אכן במקום שהקת השנייה ראויה להעיד, הקת הראשונה פתורה, לפי שלא הפסידו את התובע כלום. אלא אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו במאה מדובר, כגון שהייתה הקת השנייה בשעת הכפירה של הקת הראשונה, קרובים בנשותיהם. אנשי הקת השנייה היו קרובי משפחה אחד לשני, דרך נשותיהן שהיו אחיות, והיו פסולים להעיד זה עם זה, ונמצא, שבשעת כפירת הקט הראשונה אין עדים נוספים שיכולים להעיד בעדות הזו, והראשונים שכפרו הפסידו ממון באותה שעה. ואחרי כפירת הראשונה, אחרי שהעדים של הקט הראשונה כפרו, מתו נשותיהם של הקט השנייה ובטלה קרבתם, והם ראויים להעיד זה עם זה. כיוון שכפרו בני הקט השנייה, הפסידו לתובע ממון וגם הם חייבים. אם תקשה, אם כן, מדוע הוא צריכה משנתנו לכתוב שהקט הראשונה חייבת, והרי פשוט הוא, שהרי אין כאן קט שנייה בשעה שכפרו. לכך ממשיך רבינה בתירוצו, ונשותיהן של הקט השנייה שהן החיות היו גוססות ועומדות למות. מהו דתימה? שמה תאמר, כיוון שרוב גוססים סופם למיטה, אז יוכלו אנשי הקט הראשונה לפתור עצמם ולטעון שאינם מפסידים את התובע כלום, לפי שנשות הקט השנייה גוססות כאילו כבר מתו, וממילא הקט השנייה יכולה להעיד עבורו. כמה שמלן? משמיע לנו משנתנו שאין הדבר כך, אלא כל זמן שלא מתו נשי הקת השנייה, הרי הן כחיות לכל דבר, ובעליהם פסולים לעדות, ולכך הקת הראשונה חייבת. וחיית החי וראה הגענו למשנה בדף למד ג' עמוד א'. משנתנו מבארת את דיני שבועת העדות, כאשר כולל בשבועתו כמה תביעות או מינים שונים. עוד תבאר המשנה על אילו תביעות מתחייבים העדים בשבועת העדות. פותחת המשנה ומבארת את דין השבועה כשהייתה כפירתם על מין אחד ותביעות שונות. וכך אומרת המשנה בדף למד ג' עמוד א'. אמר אדם לשניים, משביע אני עליכם, אם לא תבואו לבית דין ותעידוני ותעידו עבורי, שיש לי ביד פלוני חיתים. חלק מהם הם אצלו כפיקדון, שהפקדתי אצלו והוא לא מיישיב לי אותם, וחלקם בתשומת יד, בהלוואה שהלוויתי לו, וחלקם בגזל, שהוא גזל ממני, וחלקם באבידה, הוא מצא את החיטים לאחר שעבדו ממני ואינו מיישיב לי. וההבדל בין פיקדון להלוואה שבפיקדון אין לשומר רשות להשתמש בפיקדון וחייב להחזיר את אותו חפץ שקיבל, ואילו הלוואה ניתנת כדי שהלווה ישתמש בה וישיב אחרת תמורתה. הלוואה נקראת תשומת יד בתורה, על שם שהמלווה שם ממון ביד הלווה. אם כן, בן אדם בא לעדים ואומר, בואו והעידוני, שאתם ראיתם שיש לי כמות חיטים אצל הנתבע, שחלקם נמצאים בידו בתור פיקדון, חלקם בהלוואה, חלקם הוא גזל ממני, וחלקם הוא מצא אותם אחרי שעבדו ממני. אמרו לו העדים, שבועה שאין אנו יודעים לך עדות על אף אחת מהטביעות הללו, ונמצאו כפרנים. אומרת המשנה, אין חייבים אלא אחד קורבן אחד של שבועת העדות. וזה קורבן עולה ויורד. כפי שנאמר במשנה לאל בדף למד עמוד א', קורבן שמביאים לפי יכולתם הכלכלית. העשיר, העד הכפרן, אם היה עשיר, צריך להביא קורבן מן הבהמה, אם הוא היה עני, מביא מן העוף, ואם הוא דלי דלות, מביא מן הסולת. אבל אומרת המשנה, אם פרטו בשבועתם ואמרו לו, שבועה שאין אנו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון, נוצום את יד וגזל ועבידה, כיוון שפרטו כל תביעותיו, אף שהם ממין אחד, חייבים קורבן על כל אחת ואחת, על כל תביעה ותביעה שכפרו עליה. עכשיו מבאר את המשנה את דין השבועה, כשהייתה כפירה על מינים שונים ותביעה אחת. אדם אמר לעידים, משביע אני עליכם אם לא תבואו לבית דין ותעידו עבורי, שיש לי ביד פלוני פיקדון שהפקדתי אצלו, של חיטים וסעורין וחוסמין. ואמרו לו, ישיבו לו העדים, שבועה, אנחנו נשבעים לך שאין לנו יודעים לך עדות, אין חייבים אלא אחת. אבל אם פרטו ואמרו, שבועה שאין לנו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטין וסעורין וכוסמין, אף שהייתה כפירתם על תביעה אחת, היות ופרטו בכפירתם את המינים השונים, חייבים על כל אחת ואחת. מביאה המשנה מיני תביעות שונות המחייבות בשבועת העדות. אמר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו לבית דין ותעידוני שיש לי ביד פלוני דמי נזק שהזיקני, וחצי נזק, או דמי הזק שהזיקני שחייב לשלם לי עליו מחצית נזק, והגמרא תבאר באיזה נזק מדובר, או תשלומי כפל שגנב ממני חפץ וחייב לשלם לי כפל, ותשלומי ארבעה וחמישה, או שגנב ממני שור עושה וטבחו או מחרו וחייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאנס איש פלוני את ביתי ופיתה את ביתי, והמפתה בתולה לשכב עמו מרצונה או נסה בעל כורחה, חייב לשלם כנס להביא 50 שקלים כסף. ומלבד זאת, חייב לשלם הבושת שהתביישה, הכל לפי המבייש והמתבייש, וחייב לשלם פגם שפגמה בכך שהפכה מבתולה לבעולה, ובעונס יש גם חיוב של צער, וכל החיובים האלו שייכים להביאה. או שאדם אמר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו לבית הדין, שיקני בני הקאה שאין בה חבורה, וחייב לשלם דמי בושת, כי אם עשה בו חבורה באביו חייב מיטה ופטור מהממון. או שהוא מבקש מעידים שיבואו להעיד שחבל בי חברי ביום הכיפורים, והחידוש הוא שאפילו שהוא אנוש כרת מכל מקום חייב ממון, ושהדליק את קדישי ביום הכיפורים, וגם במקרה הזה החידוש הוא שלמרות שחייב כרת הוא חייב גם לשלם עבור הנזק. ובכל המקרים הללו והדוגמאות שהביאה המשנה, העדים כפרו ונשבעו שאינם יודעים לו עדות ונמצאו שקרנים, הרי אילו חייבים. זוהי המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וחייתנו לגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הלכה בידינו שאין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא אם הפסידו לתובע ממון בכפירתם. הגמרא מבררת, האם עדים שכפרו בעדות המחייבת כנס חייבים בשבועת העדות, והאם אפשר להוכיח את הדין הזה מן המשנה שעכשיו למדנו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, משביע עדי כנס, מהו? מי שישביע עדים שיעידו לו עדות, שעל ידי עדותם, בית הדין יחייב את הנתבע כנס, וכנס עניינו חיוב תשלומים שאינו מן הדין אלא גזירת מלך לחייבו. כגון תשלומי כפל בגנב שמן הדין עליו לשלם רק קרן, והתורה כנסה אותו וחייבה אותו גם את הכפל. וכפרו אותם העדים ואמרו שאינם יודעים לו עדות, מהו? האם יהיו חייבים בשבועת העדות או לא? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. אליבא דרבי אלעזר ברבי שמעון, לא תיבא לך, לפי שיטתו של רב לזר ברב שמעון, אין לך להסתפק בעדי כנס, כי לשיטתו ודאי שהם חייבים בשבועת העדות, כמו בעדי ממון. משום דאמר, רב לזר ברב שמעון אומר במסכת בבא קמא בדף ע"ה עמוד א', שאף שההלכה בידינו שאין אדם מתחייב כנס על פי הודעתו, ולמדו זאת חכמים מהפסוק לגבי חיוב כפל בגנב אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו, דווקא אם בית הדין חייבו את הגנב בגניבתו, אז הוא משלם כפל, פרט למרשיע את עצמו, אם הוא הודה בעצמו שהוא גנב, שאינו משלם כפל, אלא רק קרן. אז למרות שההלכה בידינו שאין אדם מתחייב כנס על פי הודעתו, אבל אם יש עדים על מעשהו, אף לאחר שהודה בבית דין, יבואו העדים לבית דין ויעידו עליו ויחייבו את הכנס, הוא ישלם את הכנס. זאת אומרת, גנב המודה בבית דין בגניבה ויש עדים שגנב, ויבואו העדים לבית דין ויעידו שגנב, הוא יהיה חייב לשלם את הקרן והכנס. אם כן, לדברי רבי אלעזר, אם העדים היו מעידים, היו מחייבים אותו בכנס, בין אם לא הודה בו, ובין אם הודה. נמצא שהעדים הפסידו את התובע בכך שכפרו בממון גמור. אז לגביו, אין ספק לבני הישיבה. אלא כי תיבה אלך. אכן יש לך להסתפק על איבא דרבנן. לפי שיטת רבנן החולקים שם בברייתא על רבי אלעזר ברבי שמעון דאמרי, והם אומרים רבנן, מודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. מי שעשה מעשה שחייב עליו כנס, והודה בבית הדין, למשל גנב שהודה בגניבתו, ואחרי שהוא הודה, באו העדים לבית הדין להעיד שהוא אכן גנב, פטור הגנב הזה מלשלם את הכנס, כי הוא נפטר מן הכנס כבר בהודעתו. אם כן, לדברי חכמים יש להסתפק במשביע עדי כנס קודם שהודה בעל דין וכפרו, שאם היו מעידים באותה שעה היה מתחייב. אז האם יהיו חייבים? משום שכל זמן שלא הודה, העדים היו מחייבים אותו ממון והפסידו את התובע בכפירתם. או שמא נאמר, יהיו פטורים, כיוון שאין כפירתם על עדות ממון גמורה, שהרי יכול הנתבע להודות ולהיפטר. כלומר, כיוון שיש לו אפשרות להודות ולהיפטר מן הכנס, אם כן, אין ודאות שהעדים הללו בכפירתם הפסידו לתובע ממון, כי שמא הנתבע יודע, ואין זה חיוב ממון גמור. מצד שני יש לומר שכל זמן שלא הודה הנתבע, הפסידו העדים בכפירתם לתובע ממון גמור. מבררת עכשיו הגמרא את דעת רבנן כדי לברר מהו הספק. שואלת הגמרא, ורבנן דעתם כמן סבירה להו? חכמים שם בברייתא הסוברים הודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור מן הכנס, כדעת מי הם סוברים במחלוקת רב לזר ברב שמעון ורבנן שהובאה לעיל בדף למד בית עמוד א' אצלנו במסכת. בדין, משביע עד אחד, תובע הגיע לעד ואומר בוא תעיד לטובתי בבית הדין, והעד אומר לו, נשבע לך שאני לא יודע עדות בתביעתך. כשהתברר ששיקר, האם חייב בשבועת העדות? אז כמו מי סוברים חכמים שאומרים, מודה בכנס ואחר כך באו העדים פטור. הילי, מה אם נאמר שהם סוברים כרב לזר ברב שמעון דאחה, רב לזר ברב שמעון אצלנו לגבי שבועת העדות, הכאמר הרי הוא אומר שמשביע עד אחד חייב. למה? כי דבר הגורם לממון כממון דמי. דבר שאינו עצמו ממון, אלא גורם לחיוב ממון אחר, חשוב כממון עצמו. ועד אחד, נכון שעל פי עדותו לא ניתן להוציא ממון מן הנתבע, אבל הוא מחייב שבועה, ושבועה גורמת לממון. נמצא שהעד שנמנע מלהעיד, הפסיד ממון לתובע. וכל המחלוקת שרב לזר ברב שמעון ורבנן לעיל בדף למד בית עמוד א', היא, האם דבר הגורם לממון כגון שבועה גורמת שהנתבע יודע וישלם, קרוי ממון. אז אם חכמים שסוברים, מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, סוברים כמו רב לזר ברב שמעון שדבר הגורם לממון כממון דמי, מטעם זה ראוי לחייב גם את עדי הכנס שכפרו, שהרי אין עדות על הכנס פחותה מעדות הגורמת לחיוב ממון. שהרי אם הבעל דין לא מודה בכך שהוא גנב, הוא מתחייב ממון על פי העדים. כי למנדה אמר שדבר הגורם לממון כממון דמי, דהיינו שהוא חייב אם הוא גורם לממון, אם כן, אין צריך הפסד ממון גמור לחייבו בשבועת העדות, ולכן, גם בידי כנס אין לפוטרו מחמת שאינו ממון גמור. ועד הרבה, בידי כנס יש יותר סברה להחשיבו ממון, שעד אחד שמחייב שבועה אין בכוחו לחייב ממון, שהרי גם אחר העדתו יכול הנתבע להישבע ולהיפטר, ואילו עדי כנס, אם העידו קודם שהודעה הנתבע, מחייבים את הנתבע בממון גמור שאינו יכול להיפטר ממנו על ידי הודעה. ולכן אם עד אחד אפילו נחשב ממון, ודאי שעדי כנס חשובים ממון. ואם כן, לשיטת רב לזר בשבועת העדות, אין להסתפק בדבר, וודאי עדי כנס שכפרו יהיו חייבים בשבועת העדות. אלא ודאי אומרת הגמרא שמה שהסתפקו בני הישיבה עם עדי כנס חייבים, כוונתם הייתה אם נאמר שרבנן הסוברים מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, הם סוברים כרבנן דאחה. רבנן שחלקו לעיל בדף למד בית עמוד א' על רב לזר ברב שמעון וסברו, שמשביע עד אחד פטור משום דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. אז בזה יש להסתפק מהי? מה דין עדי כנס שכפרו קודם שהודה הבעל דין? האם נאמר כיוון שאילו הנתבע היה מודה, היה מפטר, היה נפטר מן הכנס, אם כן, אותו עד שכפר, לאו ממון הכפר, לא כפר בעידות ממון, לא גרם הפסד ממוני לתובע ולכן יהיה פטור, עוד אילמה או שמה נאמר? השתמיע, לא עודי. עכשיו, בשעה שכפרו העדים, עדיין לא הודה הנתבע שחייב, ועדיין לא נפטר מהכנס. ואם העדים היו מעידים עכשיו, הם היו מחייבים אותו. וכיוון שכן, בשעה שכפרו, הם הפסידו לתובע ממון גמור. ולכן ברגע שהתברר שהם נשבעו לשקר, הם יהיו חייבים. הביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק במשביע עדי כנס. תשמע אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק ממשנתנו. נאמר בה, אמר לעדים, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק. וכפרו, הרי אילו חייבים בשבועת העדות. והחצי נזק, כנס ההוא. הרי תשלום של חצי נזק, זהו כנס, שכן לכאורה מדובר בשור תם, שנגח שור אחר. שור תם זה שור שלא רגיל לנגוח, והוא נגח שור אחר, שבעליו חייב לשלם מחצית נזק. שנאמר בספר שמות פרק חפה אלף פסוק למדהי, וכי גוף שור איש את שור ראהו ומת, ומחרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף ט"ו עמוד א', חצי נזק זה קנס שכנסה התורה את בעל השור כדי שישמור את שורו. וממה שנאמר במשנתנו שעידי חצי נזק שכפרו חייבים, הרי שעידי קנס שכפרו חייבים בשבועת העדות, לכאורה פשיטות לספק בני הישיבה. האם עידי קנס שכפרו חייבים או לא, כתוב במשנה במפורש שחייבים בשבועת העדות. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מדין המשנה בעידי חצי נזק, משום שמשנתנו, כמאן דאמר, כדעת רב פאפה, שם במסכת בבא קמא הסובר, שפלגניסקה ממונה, תם שמשלם חצי נזק זה תשלום ממוני ולא קנס. זה חיוב מן הדין, לפי שסתם שברים עלולים לנגוח ועל בעליהם לשומרם, וכיוון שלא שמר, היה חייב מן הדין לשלם את כל הנזק, נזק שלם, אלא שחסה עליו התורה והקלה עליו שישלם רק מחצית הנזק. ואם כן, אין ראיה מעידי חצי נזק לעידי כנס, משום שחצי נזק הוא אינו כנס. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר פלגניסקא ממונא. בסדר, הדברים הללו מיושבים לזה שסובר שחצי נזק שמשלם בעל השור התם, זה תשלום ממוני. ולדעתו אכן אין להוכיח מהמשנה מה הדין בעידי כנס. אלא למאן דאמר לדעת רב הונא ברי דרב יהושע, שחולק על רב פאפא וסובר שפלגניסקא כנס ההוא, שחצי נזק שמשלם בעל השור התם, זה כנס, מה היא כלה מימר, איך נפרש את הספק? כלומר, האם לדעתו, לכאורה ניתן להוכיח מדין, עידי חצי נזק שבמשנתנו, שעידי כנס שכפרו חייבים בשבועת העדות? מתרצת הגמרא, משנתנו אינה עוסקת בדין חצי נזק של שור תם שנגח, אלא חצי נזק שמזכירה משנתנו, זה חצי נזק צרורות, בהמה שהזיקה בכוחה ולא בגופה, כגון שהלכה כדרכה והטיזה צרורות אבנים קטנות מתחת רגליה, והלכו הצרורות ושברו את הכלי. דהילך את הגמירה לה, מסורת בידינו הלכה למשה מסיני, שחייב על הזקה רק חצי נזק. לחצי נזק זה ודאי ממונה הוא ולא כנס. ואם כן אין ראיה מעידי חצי נזק שבמשנתנו לדין עידי כנס שכפרו, האם הם חייבים או פטורים. ויהיה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק עם עידי כנס שכפרו חייבים בשבועת העדות. תשמע בו ושמע ראיה נוספת לפשוט את הספק ממשנתנו שאמרה, אדם אמר לעידים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני תשלומי כפל, וכפרו העידים, ואחר מכן התברר שהם שקרנים חייבים בשבועת העדות. והרי תשלום הכפל הוא תשלום כנס, ומכך שעידים אלו חייבים בשבועת העדות, משמע שעידי כנס חייבים. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מדברי המשנה שעידי כנס חייבים. מה שאמרו במשנה, שאם לא העידו על תשלומי כפל חייבים, זה משום קרנה, משום תשלום הקרן הנמצא בתוך תשלומי הכפל שהגנב חייב בו, שזה תשלום ממון ולא כנס. שואלת הגמרא ותשלומי ארבעה וחמישה שנשנו במשנה, הרי ודאי הם תשלומי כנס. ואם כן נוכיח ממשנתנו שעידי כנס שכפרו חייבים, משיבה הגמרא, אין חיוב העדים משום תשלום הכנס שבתשלומי ארבעה וחמישה. החיוב הוא משום קרנה, משום תשלום הקרן שנמצא בתוך תשלומי ארבעה וחמישה. הרי אחד הם משלמים קרן, ועוד שלושה וארבעה משום כנס. שואלת הגמרא ונוכיח ממה שאמרה המשנה, שאם אמר להם תעידוני שאנס איש פלוני ופיתה את ביתי, שחייבים עליהם בשבועת העדות, והרי אונס ומפתה חייבים בתשלום 50 שקלי כסף שהוא כנס. אם כן, יש להוכיח שעידי כנס חייבים. משיבה הגמרא, אין חיוב העדים שאמרה המשנה זה משום הכנס של 50 כסף, אלא משום תשלום בושת ופגם המוטל על האונס והמפתה, נוסף על 50 כסף שזה חיוב ממוני. שואלת הגמרא, אם כן שהמדובר בתשלומי ממון? מהי כמה שמלן? כול הממון ההוא? מה בא משנתנו להשמיענו בכך שהביאה את כל האופנים שבמשנה? הרי הסברנו ותרצנו את כל האופנים הללו בתשלומי ממון, אם כן די היה לה למשנה לכתוב דוגמה ואופן אחד או שניים ולא יותר. לעומת זאת, אם תפרש שהחידוש במשנתנו הוא שעדי כנס חייבים, לא יהיה קשה מדוע הביאה המשנה כל כך הרבה דוגמאות, שמחמת שבכל האופנים שבמשנה היינו טועים ופותרים עדי כנס. משיבה הגמרא, ראישה תחילת המשנה בעדים שכפרו על נזק וחצי נזק ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה ואונס ומפתה, חדה כמשמלן, דבר אחד בא להשמיענו המשנה. בסיפה, בסוף המשנה, בעדים שכפרו על עדות שעיקני בני ושחבל בחברי ושהדליק את גדישי ביום הכיפורים, חדה כמשמלן, דבר אחד בא להשמיענו. ומבארת הגמרא את דבריה, ראישה חדה כמשמלן דחצי נזק צרורות. בראישה משמיעה לנו המשנה שתשלום חצי נזק על בהמה שהתיזה צרורות ברגליה דרך הילוכה ושברו את הכלים ממון ההוא, זה תשלום ממוני ואינו כנס כשאר תשלומי חצי נזק. ואגב, ששנתה המשנה את הדין הזה שאינו משלם קרן אלא פחות ממנו, שנתה גם את שאר הדינים שבראישה שגם בהם אינו משלם קרן בלבד אלא יותר מקרן. סיפה אחד הקמשמלן, ובסיפה משמיעה לנו המשנה חידוש אחד שכתוב בסיפה, ושהדליק את קדישי ביום הכיפורים, והעידים הללו אמרו שהם לא יודעים את העידות הזו, ואחר כך התברר שהם שקרנים, אז הם חייבים. מפני שאילו היו מעידים, היו מחייבים בעידותם את המדליק ממון, וכשכפרו, הפסידו את התובע. ואף שהמדליק מתחייב בעונש קרת, שחילל את יום הכיפורים, מכל מקום אינו נפטר מהממון. והדין הזה חודש במשנה, להפוקי מי, למעט או להוציא ממה, להפוקי מדרבי נחוניה בן הקנה. מדעתו של רב נחוניה בן הקנה, דתניה, שנינו בברייתא, במסכת פסחים דף חפתת עמוד א', וכן במסכת כתובות ובמסכת מגילה, לגבי העושה מלאכה בשבת או ביום הכיפורים ובאותה מלאכה הזיק ממון חברו, בשבת הדינו שכיוון שחייב בעונש סקילה, פטור מלשלם לחברו על הנזק. ונאמר על כך בברייתא, רבי נחוניה בן הקנה היה עושה יום הכיפורים כשבת לתשלומין. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין? אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין. שגם ביום הכיפורים, שהעונש זה לא מיטת בית דין אלא קרת, מכל מקום פטור מן התשלומין. למה כאשר בן אדם עושה מלאכה בשבת ומזיק, פטור מן התשלומין? כי מפעילים את הכלל שקים לבדרה במיני. היות והוא נענש בעונש החמור יותר, עונש מיטה הוא פטור מן התשלומין. אומר רבי נחוניה בן הקנה, שלמרות שמחלל יום הכיפורים אינו אנוש על העבירה מיטה בידי בית דין, אלא אנוש קרת בידי שמיים, מכל מקום, גם פה יש את הכלל שקים לבדרה במיני ופטור מהתשלומים. משנתנו באה לחדש שהדין הוא לא כמו רבי נחוניה בן הקנה. מי שמדליק את גדיש חברו ביום הכיפורים, אף שעונשו קרת, הוא חייב בתשלומי הנזק. ואם כפרו העדים בעדות הזו, חייבים בשבועת העדות. הביאה עכשיו הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק, האם עדי כנס שכפרו חייבים בשבועת העדות. אומרת הגמרא תשמע, בואו שמע ראיה מברייתא. אמר התובע לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שהוציא איש פלוני שם רע על ביתי. פלוני זה נשא את ביתי ובא לבית הדין ואמר לו, מצאתי לביתך בתולים ונמצא שקרן ומחמת כן חייב לי כנס של 100 כסף. אלא שלא הספקתי להעמידו שם בדין לחייבו את הכנס, ואני משביעכם שתעידו על זה. כלומר שרצונו שהעידים הללו יעידו בבית דין אחר. והעידים כפרו ואמרו שאינם יודעים לו את העידות על זה, ונמצאו שקרנים חייבים בשבועת העידות. ואם המוציא שם רע בא לבית דין והודה מפי עצמו שהוציא שם רע בבית דין אחר, פטור מהכנס. ומהדין הראשון שבברית המוכח, שעדי כנס שכפרו קודם שהודה הנתבה, חייבים. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, המעני, ברית הזו בשיטת מי היא הולכת? בשיטת רבי אלעזר ברבי שמעוני. דאמר, במסכת בבא קמא דף ע"ה עמוד א', מי שהודה בכנס ויש עדים על המעשה שמחמתו יתחייב בכנס, יבואו העדים ויעידו ויתחייב בכנס. ומשום כך, הכנס הזה הוא כממון גמור, כי אין הנתבע יכול לפתור עצמו ממנו, ולכן אם העדים כפרו, הם חייבים. ומה שהסתפקנו בדין עדי כנס, לא היה לפי שיטתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, אלא לפי רבנן שחולקים עליו. אבל אין מכאן ראיה מה דין עדי כנס שכפרו. לדעת רבנן הסוברים שהמודה בכנס פטור, אף על פי שאחר כך באו עדים. מקשה הגמרא, האם הסיפה? אם כך, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא. נאמר בה, הודה מעצמו, פטור. אותו אדם שהוציא שם רע, הלך לבית דין אחר, והודה שזה שם רע. אז הדין הוא שהוא פטור מלשלם לאבי הנערה 100 כסף. זה ודאי התהן לרבנן. בא ללמד כשיטת רבנן, שרב לזר ברב שמעון אפילו הודע מעצמו, אם באו אחר כך עדים הוא חייב. ואם כן, איך ניתן לפרש הרי שכשיטת רב לזר ברב שמעון והסיפה כשיטת רבנן? תרץ את הגמרא ואומרת כולה רב לזר ברב שמעוני. כל הברייתא היא כשיטת רב לזר ברב שמעון הסובר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב. לאחי כאמר, כך כוונתו בסיפה. לא משכחת לה, לא תמצא דין עודה מפי עצמו דפטור מן הכנס, אלא איך דלק העדים כלל ועודה מעצמו, אלא באופן שעודה מפי עצמו, ולא באו עדים אחר כך להעיד שעשה מעשה המחייבו כנס. אבל אם באו אחר כך עדים, חייב בכנס. כלומר, רב לזר נותן טעם לדבריו, שמה שאמר בתחילה שהעדים חייבים, זה משום שהפסידו ממון, כי המודה בכנס פטור רק שעודה מפי עצמו, ולא באו עדים אחר כך. אבל אם באו אחר כך עדים והעידו, שחייב את הכנס, הרי הוא חייב. ולכן נחשבת עדותם כעדות ממון גמור. כיוון שהברייתא לדעת רב לזר הסובר שכנס הוא ממון גמור, אי אפשר להוכיח מכאן מה דעת רבנן שתובע, בא לעדים ומשביע אותם שיבואו להעיד עדות לטובתו בבית הדין, והם נשבעו ואמרו לו שהם לא יודעים את העדות ואחר כך נמצאו שקרנים. שהעדות הזו שהוא ביקש הם יבואו להעיד, היה על מנת לחייב את הנדבע בכנס, האם כשהתברר שהם שקרנים, האם הם יהיו חייבים על שבועת העדות. והבעיה הזו לא נפשטה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למד ג' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה כמה מיני תביעות שעידים שהושבעו להעיד עליהם וכפרו, אינם חייבים משום שבועת העדות. וכגון שאותה העדות אין בה חיוב ממון, או שלא תבע מהם התובע בעצמו שיעידו לו. וכך אומרת המשנה בדף למד ג' עמוד ב'. אדם אמר לעדים משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שאני כהן או שאני לוי, או שהתובע ידוע ככהן וישביעם בואו והעידוני שאיני בן גרושה או שאיני בן חלוצה, כלומר שהוא ידוע שהוא ממשפחת כהנים, אלא שאומרים על אביו שנשא גרושה או חלוצה ונתחלל זרו, ולכן הוא תובע מהם שיעידו לו שאינו בן גרושה וחלוצה. וחלוצה זו אישה שמת בעלה בלא בנים ואחי בעלה לא רצה להסתיין אבל ליבמה, וחלץ לה כדי להתירה להינשא לכל אדם. ולמה הוא רוצה את העדות הזו? כי אם הוא בן גרושה או בן חלוצה, הרי הוא חלל ופסול לכהונה. והרי הוא כזר שאינו אוכל בתרומה. ודורשים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק חפה לפסוק א', אמור אל הכהנים בני אהרון, הכהנים להוציא חללים. או אומרת המשנה שאיש ביים שאיש פלוני כהן או שאיש פלוני לוי, או שאותו אחד שהוא כהן אינו בן גרושה או שאינו בן חלוצה. ואותם עדים שנתבעו להעיד כפרו, ואומרים שהם לא יודעים את העדות הזו, ולאחר מכן נמצא שידעו את העדות, הרי אלו פטורים מקורבן שבועת העדות. זאת משום שאין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא כשכפרו בתביעת ממון. והתביעה הזו שיעידו עבורו שהוא כהן, אינה תביעת ממון, ולמרות שמפסידים לתובע שלא יוכל ליטול תרומות ומעשרות, מכל מקום זה לא נחשב קבירת ממון, שהרי אין אדם כופר לו ממון, ועוד שעדיין לא זכה בממון הזה בתרומות ומעשרות, ואין לו שום זכות לתובעו בדין, כמו ירושה וכתובה. משום שישראל יכול לתת את התרומה לכל מי שירצה, כך מסביר התפארת ישראל. אומרת המשנה, אדם שאמר לעדים משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו שאנס איש פלוני את ביתו של אדם אחר. כלומר שאדם אחד אנס או פיתה את ביתו של אותו הכהן או הלוי השנוי לפני כן במשנה, ופיתה או שפיתה את ביתו של אדם אחר, ורוצה שיעידו כדי לחייב את האונס והמפתה לשלם לאבי הנערה את מה שחייבה אותו התורה. והחיובים מבוארים במשנה במסכת כתובות דף למתת עמוד א', שהמפתן נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. מפתן נותן בושת ופגם וכנס 50 שקלים, והאנס מוסיף עליהם שנותן גם את הצער. וכפרו העדים, ולאחר מכן התברר שהם שיקרו פטורים, משום שאין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא עד שישמעו מפי התובע עצמו, וכאן איש אחר משביעם. ולמרות שהדין שצריך שישמעו מפי התובע נאמר כבר במפורש במשנה לקמן בדף למדהי עמוד א', וצריכה המשנה כאן לכתוב את הדין הזה לפי שמשנתנו מדברת באופן שלאותו אחד שמשביעם הייתה הרשאה לטובעו, כי מינהו התובע לתבוע את ממונו כפי שתבהר הגמרא. והתחדש כאן שגם באופן זה יהיו פטורים. ואף שבכל מקום המורשה יכול להשביע את העדים ולחייבם בשבועת העדות, מכל מקום כיוון שהממון שעליו ניתנה ההרשאה לא הגיע מעולם ליד התובע, אין בכוח התובע למנות מורשה על כך. מוסיפה המשנה ואומרת, וכן הדין בישביעם בואו והעידוני שחבל בבני ועשה בי חבורה, ושחבל בי חברי, או שחבל בי חברי ושעשה בי חבורה בשבת, או שהדליק חברי את קדישי בשבת, והעדים הללו כפרו ואמרו שהם לא יודעים עדות לכך, ולאחר מכן התברר שהם שיקרו, הרי אלו פטורים. משום שבכל אלו הם היו מעידים לא היו מחייבים המון, אלא מיטה. מכה אביו ועשה בו חבורה חייב מיטה שנאמר, ומכה אביו ואימו מות יומת. אחד שחבל בחברו בשבת ועשה בו חבורה גם כן חייב מיטה. המדליק אש בשבת גם כן חייב מיטה. שנאמר, וביום השביעי יש לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושלותיכם ביום השבת. וכיוון שחייבים מיטת בית דין, אין חייבים ממון. כי קים לבד רבא מיניהם, מפעילים את העונש החמור יותר. וממילא אין העדים חייבים בשבועת העדות, אלא כשהפסידו לתובע ממון בכך שנמנעו מלהעיד. לא היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. והער את הגמרא את דברי המשנה, בישביעם שיעידו שאיש פלוני כהן או לוי, ומדוע כתבה המשנה דווקא את הדוגמה הזו. שנינו במשנתנו אדם שאמר לעדים, משביע אני עליכם שתבואו ותעידו שאיש פלוני כהן או לוי, פטורין. מדייק את הגמרא, הטעם, הטעם שפטורים משבועת העדות משום שישביעם, די איש פלוני כהן, די איש פלוני לוי, ואין כאן כפירה בתביעת ממון, לכן העדים ששיקרו פטורים, המנה לפלוני ביד פלוני, חייבין. מכאן נדייק שאם ישביעם שיבואו להעיד שמנה לפלוני ביד פלוני וכפרו, יהיו חייבים, כי באופן זה יש תביעת ממון. אם כך שואלת הגמרא, והקטן היא סיפה, הרי שנינו במשנה לקמן בדף למד ה' עמוד א', שהיא סופה של משנתנו, שאין העידים חייבים בשבועת העדות, אלא עד שישמעו מפי התובע עצמו, שתובע אותם להעיד, והם יכפרו לו. ומדוע אם ישביעם להעיד שמנה לפלוני ביד פלוני, משמע ממשנתנו שיהיו חייבים? והרי לא ישביעם התובע עצמו. מדרץ את הגמרא אמר שמואל, משנתנו עוסקת בבא בהרשאה. הרשאה היא שהתובע כותב לשליח שטר בו הוא ממנה אותו לאפוטרופוס על התביעה הזו. וזה שישביעם שיעידו שאיש פלוני כהן היה מורשה מטעם התובע, שהתובע מינה הוא לאפוטרופוס על התביעה הזו. ולכן אין העדים יכולים לומר לו, אין אתה בעל דברים בעניין הזה משום שהתובע מינה הוא. אלא הטעם שפטורים יהיו העדים אם כפרו, כיוון שאין כאן תביעת ממון. אבל אילו ישביעם שמנה לפלוני ביד פלוני היו חייבים מפני שנתמנה לאפוטרופוס על ידי התובע. שואלת הגמרא ואמרי נערדאי, הרי אמרו בני הישיבה בנערדה, לא כתבינן אורקתא המטלטלי. אין כותבים הרשאה על תביעת מטלטלין, משום שהעדים חותמים על שטר ההרשאה בו כתוב שהתובע ממנה את פלוני לגבות את מטלטליו הנמצאים ביד הנתבע, וחתימתם היא כעדות על הכתוב בשטר, וכיוון שאין המטלטלין בפניהם, הם אינם יכולים להעיד על כך. אם כן חוזרת הקושייה, כיוון שאי אפשר להעמיד את משנתנו כשיש הרשאה, שהרי אין כותבים הרשאה גם על תביעת ממון שהוא כתביעת מטלטלין, מדוע משמע ממשנתנו שכשישביעם שיבואו להעיד שמנה לפלוני ביד פלוני, והם אמרו שהם לא יודעים את העדות הזו ולאחר מכן נמצאו שקרנים, מתחייבים העדים בשבועת העדות והרי לא שמעו מפי התובע, תרץ את הגמרא, אני מילי, הדין הזה שאין כותבים הרשאה על מטלטלין. זה רק איכה דקפרי, כשנודע שהנדבק כופר בחיובו. שאז כשהעדים חותמים על כך שיש לתובע מטלטלין אצל הנדבע, נראה הדבר כעדות שקר. אבל לא קפרי, אם לא נודע שהנדבק כופר בחיובו, כתבינן, כותבים הרשאה. כך גם במשנתנו מדובר שנכתבה הרשאה קודם שנודע שכפר הנדבע. מביאה הגמרא ברייתא מבררת מהו המקור בתורה שדין שבועת העדות הוא רק בעדות על תביעת ממון. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין שאין הכתוב שנאמר בשבועת העדות בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ושמעה כל עלה, ולשון הפסוק כולו, ונפש כי תחטא ושמע כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. כוונת המילים ושמעה כל עלה, שישבעו שבועה שאם יודע עדות שיעיד. והברייתא שלפנינו מבררת מניין שעדות זו שישביעו הוא, היא דווקא עדות של תביעת ממון. מניין שאין הכתוב מדבר אלא כשישביעם התובע שיעידו לו בתביעת ממון, אבל אם ישביעם על דבר שאינו תביעת ממון, והעדים כפרו לו פטורים. בשיבה הברייתא רבי אליעזר אומר, דבר זה נלמד בגזירה שווה. נאמר כאן בשבועת העדות, או אין, כמה פעמים את המילה או, שנאמר בפסוק או ראה או ידע. ונאמר להלן בשבועת הפיקדון, או אין, כמה פעמים את המילה או, שנאמר נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בסומת יד, או בגזל, או השק את עמיתו, מה להלן בשועת הפיקדון הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון, שהרי התובע משביע את הנפקד על הפיקדון שבידו שהיא תביעת ממון, אף כאן בשבועת העדות, הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון, אבל אם כפרו העדים בתביעה שאינה תביעת ממון, פטורים משבועת העדות. מקשה הברייתא לרבי אליעזר, אם למד את המגזרה שווה של או אין, שמופיע בפסוק כמה פעמים המילה או, או אין שנאמרו בפרשה דרוצח, בספר במדבר פרק למד ה' פסוקים חף וחף א', ואם בסינה יהדפנו, או ישליך עליו בצדיה וימות, או באיבה עיקה בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא. אז המילים או המופיעים בפסוק הזה יוכיחו לגזירה שווה, שכשנאמר כמה פעמים את המילה או בפסוק, אין הכוונה דווקא לממון, שהרי ברוצח הן או אין, ומדברים שלא בתביעת ממון. בפסוק לגבי רוצח מופיעות המילה או כמה פעמים, ושם לא מדובר בתביעת ממון, אלא בחיוב מיטה. אז נוכיח מפה שהגזירה שווה של או שניסה רבי אליעזר ללמוד היא לא נכונה. ולכאורה קשה, הרי מקובל בידינו שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו אלא קיבלה מרבו, ורבו מרבו עד שקיבלה מסיני, כאמור במסכת פסחים דף סמך וו עמוד א', אם כן ודאי שקיבל רבי אליעזר את הדרשה הזו מרבו, שאנחנו דורשים או בשבועת העדות מאו שנאמר בשבועת הפיקדון, אז איך רוצים לדחות את דבריו מאו של רוצח? תרץ המאירי שמה שאמרו אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אין הכוונה שקיבל מרבו בבירור איך לדרוש, אלא שהייתה לו קבלה שצריך לדרוש תיבה פלונית, אבל הבחירה בידו מאיזו תיבה דומה להידרשנה, לפי מה שנראה לו שהעניין יותר דומה מן האחרות. אותו דבר גם כאן, הייתה לו קבלה לדרוש את המילה או, אבל לא נתברר לו אם לדרוש מאו הנאמר בפיקדון, או או הנאמר ברוצח, וזה בדיוק שאלת הגמרא. ותרץ את הברייתא דנים גזירה שווה לאוין שיש עם העין שבועה, הם מילות האו שנאמרו בשבועת העדות מאוין שיש עם העין שבועה, והם האוין מילות האו שנאמרו בשבועת הפיקדון, ואל יוכיחו אוין דרוצח שאין עם העין שבועה, ואל תביא הוכחה נגד מהמילה או המופיעות לגבי רוצח. מקשה הברייתא אוין מילות האו שנאמרו בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה', פסוק י' ד', או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קינה, הם יוכיחו לגזירה שווה שכשנאמר אוין, אין הכוונה דווקא לממון, שהן שם בפרשת סוטה, אוין ויש עמהן שבוע, כי הכהן משביע את האישה כנאמר והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית תומה תחת אישך ינקי ממי המרים המעוררים האלה, ומדברים שלא בתביעת ממון אלא בהשקעת מים המעוררים, ואומרים תוספות בדיבור המתחיל אוין, אף על פי שבסוטה יש גם עדות על ממון, כיוון שאם העדים יעידו על כך שהאישה זינתה בעלה מוציאה ללא כתובה, מכל מקום עיקר דין סוטה אינו להפסיד את כתובתה אלא להשקות המים המעוררים. מתרץ את הברייתא דנים גזירה שווה לאוין שיש עמהם שבוע ואין עמהם כהן, והם האוין מילות האו שנאמרו בשבועת העדות, לומדים זאת מאוין שיש עמהם שבועה ואין עמהם כהן, והם האוין מילות האו שנאמרו בשבועת הפיקדון, ועל יוכיחו אוין דרוצח שאין עמהם שבועה, וכן על יוכיחו אוין דסוטה מילות האו של סוטה, שאף על פי שיש עמהם שבועה יש עמהם כהן. ויהיה ברית הדעה אחרת, מניין לומדים ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון? רבי עקיבא אומר, נאמר בשבועת העדות, והיה כי יאשם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. ממה שאמר הכתוב לאחת מאלה, אנחנו דורשים שיש מאלה מאופני שבועת העדות שהוא חייב, ויש מאלה שהוא פטור. וצריך לומר שפשטות הכתוב, היה כי יאשם לאחת מאלה, משמעו שחטא באחת מן העבירות השנויות קודם לכן בפסוקים, והם שבועת העדות או תומת מקדש וקודשיו או שבועת הביטוי. אלא שחזל דרשו גם כן מפסוק זה כמה דרשות, ואחת מהם היא השנויה כאן. אם כן, רבי עקיבא אומר שמהפסוק והיה כי ישם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה, מהמילים לאחת מאלה דורשים שיש מאלה מאופני שבועת העדות שהוא חייב ויש מאלה שהוא פטור. כיצד? אם תבעו ממון והשביע את העד להעיד לו על כך וכפר העד ונמצא שקרן, חייב העד בשבועת העדות. אבל אם תבעו דבר אחר שאינו ממון והשביע את העד שיעיד וכפר, פטור העד משבועת העדות. מביאה הברייתא דעה נוספת מניין ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון. רבי יוסי הגלילי אומר, הרי הוא אומר בשבועת העדות ונפש כי תחטא ושמעה כל עליו הוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. מכך שנאמר והוא עד או ראה או ידע משמע שבעדות המתקיימת בראייה בלא ידיעה ובידיעה בלא ראייה כתוב מדבר. הפסוק מדבר כשכפרו במין עדות כזו שמועילה אף כשמעידים על ראיית דבר שאינם יודעים את פשרו וכן אם מועילה כשמעידים שיודעים דבר אף כשלא ראו את המעשה. ואין לך עדות כזו אלא בתביעת ממון. ומבארת הברייתא למה הכוונה. עדות ראייה בלא ידיעה כיצד? אמר התובע לנתבע, מנה מניתי לך, נתתי בידך מנה בפני פלוני ופלוני, ובתורת הלוואה נתתיו, אבל לא הודעתי לעדים, אם זו מתנה או הלוואה או פיראון. ואמר הנתבע, אם הוא כדבריך, שנתת לי מנה, יבואו אותם פלוני ופלוני ויעידו שנתת לי מנה ואני פורע לך. זוהי עדות המועילה בראייה בלא ידיעה, שהעדים מעידים רק שראו את נתינת המעות, ואינם יודעים אם זו מתנה או הלוואה. ועדות של ידיעה בלא ראייה כיצד, אם אמר התובע לנתבע, מנה הלוויתי לך והודית לי עליו שאתה חייב, והודית בפני פלוני ופלוני, ואמר הנתבע, יבואו אותם פלוני ופלוני ויעידו שהודיתי לך, זוהי עדות המועילה בידיעה בלא ראייה, שהרי הם לא ראו את מעשה ההלוואה, ומעידים על פי ידיעתם. מכך שאמר הכתוב ששבועת העדות מתקיימת בעדות ראייה בלבד או עדות ידיעה בלבד, משמע שאין חיובה אלא בעדות על תביעת ממון. אבל שאר עדויות, כגון עדות נפשות או כשמעיד שאני כהן או לוי או עדות כנס, אינן יכולות להתקיים על פי ראייה לבד או ידיעה לבד. לפי שידיעה לבד היינו כשמודה בחיובו, והודעה שייכת רק בחיוב ממון. אבל אם הודעה בפני עדים שהרג את פלוני אינו נהרג על פי עצמו, וכן המעיד על עצמו שהוא כהן או לוי אינו נאמן, ואין נותנים לו תרומה ומעשרות על פי עצמו. הביאה הברייתא דעה נוספת מניין ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון. רבי שמעון אומר בבניין אב משבועת הפיקדון אנחנו לומדים זאת. בניין אב הוא אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, וביורו שדבר המפורש בתורה במקום אחד ובכמה מקומות ילמד על הדבר השנוי במקום אחר, ולא מפורש בו הלכותיו. וזהו הלשון אב שממנו נלמד לשאר המקומות. אומר רבי שמעון, חייב הכתוב קורבן כאן בשבועת העדות, וחייב הכתוב קורבן בשבועת הפיקדון. מה להלן בשבועת הפיקדון הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון? שהרי התובע משביע את הנפקד על הפיקדון שבידו שהיא תביעת ממון. אף כאן בשבועת העדות, הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון. ועוד, קל וחומר הוא משבועת הפיקדון. מה הפיקדון שעשה בו דין אנשים שכפרו בשבועת הפיקדון כדין? אנשים שגם נשים חייבות בשבועת הפיקדון, כפי שתאמר המשנה במפורש לכמן בדף למדווה ועמוד ב', וכן עשה בו דין קרובים שהיה בעל הפיקדון קרוב משפחה לכופר בפיקדון, כרחוקים, כלומר שגם קרובים חייבים, וכן עשה בו פסולים לעדות ככשרים, למה? כי שבועת הפיקדון אינה עדות, לכן נשים וקרובים ושאר הפסולים לעדות חייבים בה, וכן בשבועת הפיקדון חייב הנשבע קורבן על כל אחת ואחת, על כל שבועה שנשבע, אף אם כפר ונשבע כמה פעמים, בין אם נשבע בפני בית דין, ובין אם נשבע שלא בפני בית דין, ואף שיש בשבועת הפיקדון כל החומרות הללו, בכל זאת הכתוב אינו מדבר, אלא כשהייתה כפירה בתביעת ממון. אבל אם אינו בתביעת ממון, פטור. שבועת העדות שהיא קלה, שלא עשה בה נשים כאנשים, שלא עשה בה קרובים כרחוקים, שלא עשה בה פסולים ככשרים, כי הנשים או הקרובים וכן הפסולים שנשבעו לשקר ואמרו שאינם יודעים עדות, פטורים שבועת העדות. כנאמר במשנה לאל בדף למד עמוד א', כי על שבועת העדות נאמר בפסוק, והוא עד, מכאן שבראוין לעיד הכתוב מדבר. ואינו חייב הכופר ונשבע כמה פעמים, אלא על שבועה אחת כשנשבע בפני בית דין. אבל אם ישביעם חמש פעמים שלא בפני בית דין ובאו לבית דין וכפרו, גם בשבועת העדות חייבים על כל אחד ואחד. אז וכי אינו ראוי מן הדין שלא יהיה הכתוב מדבר בו, אלא כשנשבע בתביעת ממון? מכאן הקל וחומר ששבועת העדות אינה אלא בתביעת ממון. רבי שמעון מקשה על דברי עצמו ודוחה את הלימוד בבניין אב ועל ידי קל וחומר משבועת הפיקדון. דוחה רבי שמעון את דברי עצמו ואומר, מה לפיקדון? יש בו צדדים שהוא קל בהם, שכן לא עשה בו מושבע מפי אחרים, כן נשבע מפי עצמו. נשבע מפי עצמו בשבועת הפיקדון זה באמר, המפקיד לנפקד יש לי ממון בידך, השיב לו הנפקד, שבועה שאין לך בידי כלום. ומושבע מפי אחרים זה כשאמר המפקיד משביעך אני שיש לי ממון בידך, וכפר הנפקד ואמר אין לך בידי כלום, ולא הוציא שבועה מפיו. וכן בשבועת העדות הוא כעניין הזה, מפי עצמו זהו כשהעדים נשבעו מעצמם בלי שישביעום, ומפי אחרים זה כשישביעם התובע. אם כן, בשבועת הפיקדון המושבע מפי אחרים פטור. וכן, בשבועת הפיקדון לא עשה בו מזיד כשוגג, כשהנשבע שבועת הפיקדון במזיד פטור. תאמר לעומת זאת בשבועת העדות שהחמירה בו התורה, שכן עשה בה מושבע מפי אחרים כנשבע מפי עצמו, ונשבע במזיד חייב בה כנשבע בשוגג. אם כן, אי אפשר ללמוד שבועת העדות לחייב בה רק בתביעת ממון, על ידי לימוד משבועת הפיקדון. כי יכול להיות שרק בשבועת הפיקדון הקל התורה ופטרה בתביעות שאינה ממון, כשם שהקל עליו במושבע מפי אחרים ובנשבע בשוגג. אבל בשבועת העדות יש מקום לומר שהחמירה עליו התורה וחייבה אותו, גם בתביעות שאינה ממון, כשם שהחמירה עליו במפי אחרים ובשוגג. מחמת הדחייה הזו מביא רבי שמעון שהלימוד מפיקדון הוא בגזרה שווה. אלא אמר רבי שמעון, אכן אין למדים מפיקדון בבניין אב או בקל וחומר, אלא תלמוד לומר מלמדינו הכתוב תחתה תחתה לגזרה שווה. נאמר כאן בשבועת העדות ונפש כי תחתה ושמע כל עלה. נאמר לאלן בשבועת הפיקדון נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם. מה לאלן בשבועת הפיקדון הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון? אף כאן בשבועת העדות הכתוב אינו מדבר אלא בתביעת ממון. ובגזרה שווה אפשר ללמוד דין מחברו גם עם אחד חמור ואחד קל. רש"י מבאר שגם בתחילה ידע רבי שמעון את הגזירה שווה, שרי ודאי למדה מרבו. אלא שרצה רבי שמעון לבאר מדוע צריך ללמוד זאת בגזירה שווה ולא בקל וחומר. לכן הוא ביאר קודם את הקל וחומר שניתן לכאורה ללמוד, ומה יש להקשות ולסתור אותו, ואחר כך הוא ביאר את הגזירה שווה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ג' במסכת שבועות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין במשביע ידי כנס? שאלה שנייה, אם המשביע ידי כנס פטור, מדוע חייבה משנתנו בחצי נזק? שאלה שלישית, אם כל דיני המשנה הם חיוב ממון, מה בעצם באה המשנה לחדש? שאלה רביעית, כשהשביע אדם עידים שמנה לפלוני ביד פלוני, האם חייבים? שאלה חמישית, האם כותבים הרשאה על מטלטלין? ושאלה אחרונה על דף למד ג', מה הביור תו אי וכפרי ועברי? תשובה ברש"י. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי היום בסייעתא דשמיא דף למד ג' במסכת שבועות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף למד ג' במסכת שבועות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ד בטבת תשע"ח, ונלמד את דף למד ד' במסכת שבועות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.